גם לא נהפך לחוויה שגרתית. הוא דיבר איתו מלא פעמים, וכל פעם שהוא דיבר איתו, הוא פגש בו משהו מזעזע. הוא פגש פה משהו שגרם לו לתחושות אחרות לגמרי. חוויית הנבואה היא חוויה שלא הייתה שונה בהרבה מדרגות מהחוויה של שמואל חי באופן יומיומי. אי אפשר להכין, לחיות באין סוף על בסיס יומיומי. כן. ודווקא מתוך הכבוד הזה, כשאלי קול, ואלוקים בוחר לקרוא לשמואל בקול של אלי, כן? אלוקים אין קול, הוא בוחר, כמו שדיברנו על זה שבסנה, הקדוש ברוך הוא בוחר לקרוא למשה בקול של אמרם. הוא אומר לו, אני יכול אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי אביך. מה זה אלוקי אביך? נגלה לה בקולו של אמרם. את אמרם, אבא שלו והרב שלו, הם אלה שמובילים אותי להרבה, מותר להתווכח עם רבנים, כן? מותר לחלוק עליהם, בטח שכן. לא צריכה לחשוב כל דבר כמו אמא שלך, ממש לא. אנחנו מדברים על הסגולה, על המהות, על היחס, על הכבוד. הכבוד המהותי, לא הכבוד הגימונים החיצוניים. אז בכל פעם ששמואל, אלי קובע חברות, אז שמואל מרגיש לפני השם. ואלי משמש, שמואל משמש לפני השם, את אלי, כן. לפני אלי, כשהוא לא לפני אלי, הוא לא מגיע למדרגה הזאת. ואז הוא שוכב בלילה, ופתאום באה אליו חוויה שהיא במדרגה הרבה יותר גבוהה, אבל זה אותה, על אותו לבל. הוא פוגש את האינסוף, הוא אומר, הנני. אמרנו שיש הבדל בין הנני להנה אני, נכון? יש ארבע פעמים את המילה הנני. אני פה, זה השיעור הזה על שמואל, כן? יש ארבע פעמים הנני. לפעם הראשונה הוא אומר הנני, ואז הוא רץ ואומר הנני, ומאז בא לו הוא אומר הנני. מה ההבדל בין הנני להנני? מה ההבדל? ההבדל הוא כזה. ההבדל הוא בניקוד. אמרנו שני הבדלים בניקוד, אבל הם תוצאה של משהו. הנני הראשון זה צרה, שתי נקודות, ודגש בנון. למה? קוראים לזה דגש משלים. אתם עוד זוכרות? אולי. כשאנחנו מלחימים שתי מילים, אז נהיה דגש שהוא משלים את האות שחסרה. הנני זה חיבור של שתי מילים. זה הנה אני. הנה אני. במקום להגיד הנה אני, הוא אומר הנה אני. לעומת הנני, שזה לא הנה אני. מה זה הנני? קוראים לי משהו, אני הולך על זה. יש משימה, צריך גלגל, אני גלגל. צריך מה זהו, טרומפלדור, מה צריך מה היום? מסמר, לא זוכר. צריך מסמר, אני מסמר. יש משימה, מישהו צריך לדאוג לעם ישראל. אז ענייני מוכן ומזומן, אני שם את עצמי בצד. אני לא מתעסק בעולמות שלי, ולא בקריירות שלי, ולא בסכנות שלי, ולא ברווחים שלי, ולא בפסדים שלי. ענייני מוכן ומזומן. זה קריאה מצד אחד. לך היה כל מיני תוכניות, כל מיני חיילים וכל מיני אנשים במלחמה הזאת, היו תוכניות אחרות, אבל קראנו להם, האומה קרא להם, והם הלכו ובסרו את נפשם. למרות כל התוכניות, אמרו הנני. אבל הנני זה משהו אחר לגמרי. אחר לגמרי. הנני זה, הנה אני. מה קורה הנני? זה הפוך. אז מדרגה נגיד לה, נגיד הנני. אבל הנני זה קומה אחרת, אני חושב, משום שקומה אחרת זה שאלוקים קורא לך, אם אלוקים קורא לך ואת שומעת קולות כאלה באוזניים, אם אני קורא לך דרך הלב שלך, ואת יודעת שיהיה קשה, ויהיה נורא, יהיה מסוכן, ואת לא אומרת, אני מוכן למחוק את עצמי. זאת אומרת, זה אני, לזה נולדתי, זאת כל מהות חיי. אני לא מבטאת את עצמי, אני בדיוק הפוך. אני גדלה מזה, אני חיה מזה, זה לא התנגשות ביני לבין האמת האלוקית העליונה שדורש מכל, זה לא קורבנות. כשאברהם קורא, כשהאלוקים קורא לאברהם בעקדה, ואומר לאברהם ויאמר הנני, הכוונה שאברהם אין לו מושג למה נקרא להקריב את יצחק. וזה כואב לו בצורה נוראית, וזה מצער אותו מאוד מאוד מאוד, אבל הוא יודע בעומק ליבו, שהפרשה הזאת מוליכה אותו לשיא של חייו, להוא. אין התנגשות, זה כמו קוראים פה איזה ביטוי שמופיע הרבה ברקוק, להשתבה בגופה דמלכה. הוא ואלוקים כביכול, נהיים דבר אחד. הנה אני, זה מפתיע אותי, זה לא מה שציפיתי, זה מפחיד אותי, אבל זה אני, זה אני. כשאלוקים קורא למשה בסנה, פרשת השבוע, אז הוא יגיד, הנה, הנה. זה יטלטל את כל החיים שלו, זה ישנה אותו, זה לא לפי התוכניות שלו בכלל, אבל משהו בלב, משהו בלב מכאן שמה אומר, זה אני, זה אני. זה סי, זה סי, זה פסגה, זה השורש שהכי עמוק של החיים שלו. זה, אז ענייני זה גם גדול. ענייני זה מסירות נפש. באמת יפה, באמת מדהים. אבל ענייני זה אני אתם של חסידים. זכרות שרשי כל מן אומר, ענייני אני אתם של חסידים. ענייני לשון ענבה, ענייני לשון זריזות, ענייני לשון זימון. הם לא צריכים להגיד את המילה הזאת. ככה הם מרגישים. כשאני מנסה למצוא מילה שמפעילה את הרגש הזה, אז אני משתמש במילה ענייני. אז זו פעם ראשונה ששמואל שומע את אלוקים אומר ענייני. הנה. אבל אז פתאום הוא מוריד, אני עכשיו מנסה לתרץ. הוא מוריד מסך על עצמו. הוא אומר לא, לא. הוא עובד, הוא לא עובד על אלי, הוא עובד על עצמו. אין לנו ברירה לפעמים. לפעמים אני מרמה את עצמי. איך אני יכול לרמות את עצמי? אני יכול לעשות לרמות משהו אחר, כי הוא לא יודע את מה שאני יודע. אבל אני יודע! אז איך אני יכול לרמות את עצמי? אני יכול. כי יש בי הרבה רגדים באישיות. לרמות את עצמי, חלקים בנפש שלי מתכחשים לחלקים אחרים. אז שמואל פוגש משהו בעוצמה אחרת לגמרי, הרבה יותר גדול מכל שהוא מכיר. והוא מגיב נכון, הוא מגיב נכון. התגובה הייתה צחוק, הנני ואז אלוקים היה עונה לו. אבל פתאום איזו זעקה קיומית, נוראית, נזעקת בליבו של שמואל ואומר, לא! והוא רץ לאלי. וכשהוא אומר לי, הנני, הוא לא אומר הנני, הוא אומר הנני. הוא אומר, הנני קראת לי, הוא אומר לאלי, במילים שלי זה, אלי, תעשה לי טובה, אני מתחנן לפניך. אני אמות אם זה לא ככה, תגיד שאתה קראת לי. אבל שמואל, תחשוב, לא רוצה לחשוב. לא רוצה לחשוב. זה יהיה אסון בעיני שמואל, אם הוא יפגוש את אלוקים, לא דרך אלי. זה החלום שלנו. אני פוגש דרך כל מיני מטווחים, ועכשיו נביא, עוקף את כל המטווחים, עוקף את כל לפי השנים, וישר, יש לו קישור ישיר. מה יש יותר מזה? ושמואל אומר לא, זה הרבה יותר קטן. הקישור שלי לאלוקים דרך נצח ישראל, דרך שלשלת הדורות, הוא הרבה יותר גדול מכל נבואה. כי כל נבואה לא מתחילה להתקרב למשה רבינו. ובמורשת, במסורת, בקבלה, מדור לדור, יש את משה רבינו. אז חווייתית זו חוויה הרבה יותר גדולה לקבל נבואה. אבל אלוקית, קדושתית, אני רוצה להישאר איתך אלי. אני לא רוצה ליצור קשר חיצוני. שוב, זה יעיף אותי, זה יסעיר אותי, זו חוויה אחרת לגמרי. אני לא רוצה, אני רוצה אותך. הנני כי קראת לי, והוא חוזר עוד פעם ועוד פעם, וזה נהיה לו קשה כל הזמן, כי אלי אומר לו לא. אז הוא כבר לא רץ, אז הוא הולך, אז הוא כבר לא קם, אז כבר לא כתוב שהשם שלו, אבל הוא בעצם מתחנן, ברור שהוא מתחנן. אם מישהו חופר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והוא לא טיפש, כנראה שהוא מרגיש שזוועת עולם, אוי ואבוי, אלי, אני לא רוצה, אני רוצה אותך. אני רוצה את אלוקים דרכך. עד שבסוף זה מצליח לו. עד שבסוף הוא מקשיב לאלוקים, אתם יודעות למה הוא מקשיב לאלוקים? כי אלי אמר לה, כשאני אלוקים. אלי אמר, זה לא תרגיל כזה, באמת מפגש, איך מקיימים? תראו, אם אתם רוצות להיות נביאות, הלוואי, זה לא יהיה קל. ממש לא יהיה קל. עם ישראל חייב. אבל זה קשה, זה הרבה יותר קשה מלשרת בסרט מטכ"ל. אין בכלל השוואה לזה. הוא אומר לו, הוא מצליח לקיים ביום-יום שלו מערכת יחסים כזאת מופלאה עם אלי. והוא רואה את דרכו, הוא מקבל משהו אחר. בפעם הרביעית, ויאמר אלי לשמואל לך שכב, והיה אם יקרא אליך ואמרת דבר השם כשומע עבדיך, אז יש חריגה, אתם רואות בפסוק י', אלוקים קורא לו, אבל לא כמו כל הפעמים הקודמות. תמיד הוא קרא לו שמואל, ועכשיו הוא קורא לו, יש לכם? שמואל שמואל, נכון? ויבוא השם מתייצב, אלוקים לא נעלב. יכול להגיד, אוף, כמה אני קורא, הוא לא כזה. הוא אפילו גאה בו, הוא אפילו שמח, כי הוא קורא לו פעמיים. חז"ל אומרים שכשאלוקים קורא למישהו פעמיים, זה כמו בפרשת השבוע. פרשת השבוע זה פחות, לא פרשת השבוע, פרשת העקידה. גם פרשת השבוע, בסנה, הוא יכול להגיד לו, משה, משה. מה זה פעמיים? פעמיים זה לשון חיבה, הגמרא אומר. בעקדה, ביום השם אל אברהם, אברהם, ביום מדינים. כשהשם של מישהו מופיע פעמיים, בטח כשהשם קורא לו פעמיים, אז שמואל בנה פה מדרגה עוד יותר גבוהה. דווקא בגלל העקשנות שלו, דווקא בגלל שהוא מפספס, הוא בונה פה קומת חיים אחרת לגמרי, ואז הוא מוכן לקבל את הנבואה, אבל באופן שהוא לא פותח לו נתיב חילופי. זה לא במקום אלי, זה דרך אלי. ככה חשבתי לתרץ את הקושיות פה, ועכשיו אני אתן לכם דקה הפסקה, להחליט אם זה משכנע אתכם, ואם יש דברים שלא תרצתי, ואם לא, אנחנו עוברים לפרק הבא. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני רואה שכולם השתכנעו, נניח. בואו נדלג לסוף הפרק, ויגדל שמואל ואדוני עמו ולא יפילם כל דבריו ארצה, וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן שמואל לנביא להשם, תאמינו לי שהוא לא פרסם את זה בקבוצות, ולא לקח יועצים אסטרטגיים, ולא שטחי פרסום, ולא בעולם קטן, הוא לא גילה את זה לאף אחד, והוא לא סגר את זה לאף אחד. כשיהיה נביא כולנו נדע, כולנו נדע. ויש עוד הוכחה, מה ההוכחה הכי גדולה שהוא נביא? הפסוק האחרון בפרק, ויוסף אדוני לראו בשילו, כי נגלה אדוני אל שמואל בשילו בדבר אדוני. אז מעכשיו נפתח עידן חדש, מעכשיו יש מאות נביאים, אלפי נביאים, יש זרם של נביאים. שמואל פתח את הדלת, מוטט את החומה שחצצה בין ישראל לבין שבשמיים. פרק ד' פרק ד' מתחלק לשני חלקים. החלק הראשון מתאר את המלחמה, זה מיקרו, מקרו ומיקרו. החלק הראשון מתאר את המלחמה בין ישראל לפלישתים, את התבוסה הגדולה. שני ימים של מלחמה, זה פסוק א' עד פסוק י'. סרט הפסוקים הראשונים. אחרי זה, שמונת הפסוקים הבאים מתארים אירוע בודד. איש יחיד מתוך הקרב מתנהל בצורה מסוימת. אנחנו נעבור ביחד בזרזות על עשרת הפסוקים הראשונים, ואז בעיקר נפתח את שמונת הפסוקים הבאים. הפרק מספר על מהפכה דרמטית שישראל יוצא לקראת פלישתים למלחמה. אין דבר כזה מיום שבא ישראל לארצו, מעולם לא יצאנו לפלישתים למלחמה. מערכת הכוחות, היחסי הכוחות הצבאיים בין ישראל לפלשת הם כאלה שאין לנו סיכוי. אין לנו סיכוי קלוש להילחם לפלישתים. צבא הפלישתי הרבה הרבה יותר חזק. מי שנלחם בפלישתים בספר שופטים זה שמשון, אבל הוא עושה את זה אף פעם לא בתירוץ של מאבק לאומי, נכון? כל המאבקים של שמשון ועל רקע, זוכרות? כאילו אנשים, כאילו. הוא מגרזן אותם, הוא מחסל אותם, הוא משפיל אותם. הוא אף פעם לא אומר, אני מקנה לכבוד ישראל. הוא לא אומר, אתם יודעות שזה כבוד ישראל, אתם יודעות שזה נזיר השם. הם לא יודעים שזה נזיר השם. אתם יודעות שכשהוא מפיל את החומה, זה לא בגלל שהוא בריון, בגלל שהיא נקמה נקם אחת משתי עיניים מפלישתים. עוזרי נינה, זה עין אלוקית. אבל המצב הוא שפל מאוד. אין, שמשון לא יכול לעשות אפילו פיגוע אחד נגד הפלישתים, כי הפלישתים הם הרבה יותר חזקים, ואז הם ישמידו את העיר שלידת הרת פיגוע. המצב בספר שופטים מול פלישתים הוא מאוד מאוד מביש ומעליב. אנחנו עכשיו בעולם חדש לגמרי, אנחנו לא רק מלחמים, אנחנו יוזמים את המלחמה. כשאדם יוצא למלחמה, אז כדאי לעשות שיעורי בית טוב. אם יצאתי למלחמה והפסדתי, אתם שומעות את הזמזום הזה? זה ההוא שמוריד עצים בחוץ? מתרגל אליו עד סוף השיעור. זה לא איזה מישהי פה שמזמזמת סתם ככה. סתם חבל לי גם על העצים. אני אחזור לפרק? ננסה. הוא לא נותן. יש איזה מנהג בגונה בקריאת אבא, כשמביאים גנן, אז הוא קורט, 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 והוא חושב שהוא ייפה את הגינה. בזה סיימתי את הכיתורים שלי על הגוזם, ואני חוזר לפרק. כשיוצאים ממלחמה, כדאי לחשוב טוב, טוב, טוב. תשאלו את נאסר אללה. בסדר? תשאלו את הכלב הזה מעזה, שאני לא רוצה להגיד את השם שלו. לצאת למלחמה, כדאי לבדוק שהניצחון מוחלט. כי אם לא, אז וואי, וואי. אם אתה לא תנצח מלחמה, הנקמה תהיה... זה לא צהל, אתם יודעים. לא צהל. כשגויים יוצאים למלחמה סתם, הגוי שהותקף, אם הוא יצליח להתקיף, הוא יחסל את התוקף. הוא ינקום בנקמה כל כך אכזרית, כי הוא רוצה לשכנע את כל העמים מסביב שלא כדאי להתנהג ככה. זה טוב לא את המלחמות. שמי שיוצא למלחמה הוא צריך להיות בטוח במיליון אחוז שהוא מנצח. אלא אם כן זה מלחמת הגנה, ואז אין ברירה. מלחמת התקפה יזומה זו מלחמה שלא יוצאים אליה. לא יוצאים, אלא אם כן, להם יש חץ וקשת וליל קרני לייזר. משהו כזה. כי השמדה אחר כך תהיה כמו יפן. יפן יצאה מלחמה וראיתם מה קרה. כמו גרמניה יצאה מלחמה ו... עמים שיצאו מלחמה בלי סיבה, זה מישהו שמידו. שימו מחיים מאוד מאוד גדים. אז ישראל יוצא לקראת פלישתים מלחמה. זה אומר שישראל בטוח שהוא ינצח. בטוח שהוא ינצח. מאזן הכוחות השתנה לחלוטין. מספר שופטים שאנחנו שבטים פרודים וזה, אלי בא ואסף את כל עם ישראל. זהו כל עם ישראל תשובה, ואחד היתרונות שעכשיו אנחנו ביחד, הצבא הישראלי. אין בספר שופטים ויצא ישראל. יש שבטי הדרום, שבטי הצפון, שבטי המרכז. של אלי כולם מאוגדים, ועם ישראל מספיק חזק, והוא יוצא מלחמה נגד פלישתים. ויחנו על אבן העזר. איפה זה אבן העזר? יש היום בצפון ראש העין אזור תעשייה, אזור תעשייה, אבן העזר. זה בערך שם, אף אחד לא יודע בדיוק, זה בגלל אפק. זה בגלל שפלישתים חנו באפק. אפק אנחנו יודעים איפה אפק. אפק זה מבצע אנטיפטוס, המכונה. שם זה אפק. עכשיו, אז ישראל חנו בערך, אז מצאו. אנחנו צריכים לתת שם לאזור תעשייה בערך שם, בסדר? וירחו פלישתים לקראת ישראל ותיטוש המלחמה. וינגף ישראל לפני פלישתים ויקום במערכה בשדה כ-4,000 איש. אנחנו כ-2,000 איש בשנה וחצי האחרונות, וזה מחיר מחריד ונורא. הרגו לנו 1,000 ומשהו אחים בשמחת תורה, וזה אחד הימים השחורים ביותר בתולדות מדינת ישראל. ופה נהרגו 4,000 איש. מספרים אחרים לגמרי. ביום אחד 4,000 אנשים, וזה הפתעה, כי היינו אמורים לנצח. היינו אמורים לנצח, כי אנחנו יצאנו לקראת פלישתים, באופן מפתיע היינו אמורים לנצח. הצבא לא מתפרק, הצבא לא נכנע, הוא הפסיד, יש הבדל בין הפסיד לבין נכנע. הוא נשאר צבא, הוא נסוג בצורה מסודרת, ויבוא העם אל המחנה ויאמרו זקני ישראל, עכשיו הם צריכים לעשות חשבון נפש, כי ביום מחר יהיה עוד קרב. זה לא יגמר. אז מה היינו לא בסדר? מה היינו לא בסדר? אין מספיק פגזים, אין מספיק חימוש, יש סיוע הומניטרי, יש חיל אוויר, אין חיל אוויר. במקום זה הם אנשים צדיקים, תראו מה הם מאמורים, תקראו. ויבוא עליהם מחנה ויאמרו זקני ישראל, למה נגפנו אדוני היום? לפני פלישתים, זה חשבון נפש רוחני. הם אומרים, מה משהו, אלוקים כאן? אנחנו היינו מסודרים, אנחנו היינו צדיקים, אנחנו צודקים. מה קרה פה? משהו אלוקי? אנחנו לא צדיקים מספיק. אז בואו נחזור לתשובה. איך חוזרים בתשובה? נקחה אלינו משילו את ארון ברית אדוני ויבוא בקרבנו ושירנו מקף מילים. שירנו את הקודש הכי גדול בעולם, מאיך המשכן, נפתח את קודש קודשים, מוציא את ארון שבתוכו לוחות הברית, מביא אותו למחנה. והוא יבוא בקרבנו ושירנו, וישלח העם שילו וישאו משם את ארון ברית אדוני צבאות אשר הקרובים. ושם שני בני אלים, ארון ברית אדוני, חופני ופנחס. סגנים של הכוונים של הכהן הגדול. ויהי כבוא ארון ברית אדוני מחנה, ויריעו כל ישראל תרועה גדולה, שאגת ניצחון, מאושרת כזאת. אלוקים איתנו! בתהום הארץ. הייתה כמעט רעידת אדמה מרוב שאגה. וישמעו פלישתים את כל התרועה, והם אומרים, מה כל התרועה הגדולה הזו מחנה? מה קרה? מה קרה? יש להם מודיעין. והם אומרים, וידעו כי ארון בני בא אל המחנה. ויראו פלישתים, הם בפחד נוראי. הם מבוהלים, מבוהלים. ואמרו, אוי לנו! אתם יודעים, יש עוד פעם אחת בתנ"ך שכתוב אוי, פה כתוב פעמיים. אוי ואבוי, אוי לנו! כי לא הייתה כזאת כמו שישון מעולם, עם ישראל לא הביא למלחמה את ארון ברית השם. אוי לנו! מי יוציא לנו מיד העלים האדירים האלה? אלה הם האלה ממקים את מצרים וכל מקום במדבר. עברו כמעט 400 שנה, אבל האנושות זוכרת את עשרת המכות ואת קריעת ים סוף, הצילו! מה המסקנה שלהם? התחזקו ויהיו לאנשים פלישתים. מה הכוונה שיהיו לאנשים? מה הכוונה? פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם, והייתם לאנשים ונלחמתם. מה אהרון השם עושה כשהוא מגיע לקרב? הוא מעצים את הפלישתים, נכון? כי הפלישתים נלחמו ברמה אחת, שארון בית השם זה כל כך הבהיל אותם, שהם הבינו שעכשיו צריכים לתת את הקרב של החיים שלהם. התחזקו ויהיו לאנשים, איך אומרים את זה היום? תהיו. נו, מה אני אגיד? אף אחד לא רוצה להגיד פה. תהיו גברים. בסדר? כאילו תתחזקו, וואלה! אתם לא יכולים, אתם לא מכירים בכלל. אתמול ניצחתם, עזבו, עזבו, אל תשענו. עכשיו זה פחד אלוקים. הגיע אליהם, מה הגיע למחנה הישראלי? הכישוף הכי גדול בעולם. הגיע איזה קמה מטורף, איזה אלוהים מפחיד כזה, שפצפץ את האימפריה המצרית. יואו! בשביל זה אנחנו ניתן לו קרב, לקרב אדיר. זה שארון השם הגיע, זה רק העצים את המחנה הפלישתי. מה זה עשה למחנה הישראלי? ויריעו כל העם תרועה גדולה. יש! יש! למה הם צועקים יש? תגיד, אתם יכולות לסבול את פסוק ג' פסוק ג' מפוצץ, נכון? תקראו את פסוק ג' נקחה אלינו משלו את ארון ברית אדוני, ומה יקרה כשהם יביאו את ארון ברית השם? מה יקרה? מה יקרה? מה הם אומרים? יבוא בקרבנו, מה יבוא בקרבנו? ככה מתקרבים לארון ברית השם? מביאים אותו? אם את רוצה להיות קרובה לתורה, אז מה את עושה? את הולכת ספר תורה? חבקי אותו. רוצה להיות קרובה? תחבקי אותו יותר חזק. יש בנות מקופחות, אתם יודעות? שהן לא רוקדות בשמחת תורה עם ספרים. הן גם רוצות. זכותן. אז הן מרוב של אבות התורה, הן לוקחות את התורה ומחבקות את החזק. ואז מה? ואז הם נהיים מאוד קרובים אל התורה. איזה קרובים? מה זה קשור? מי שיחבק אותה חזק, הוא קרוב אלייך? מה זה קשור? אם אני רוצה להיות מאוד קרוב לכוס התה הזאת, עכשיו אני קרוב, מתקרב, 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 זהו! אתם רואות איך אני קרוב לכוס התה הזאת? לדברים גשמיים מתקרבים בצורה גשמית. לאנשים לא מתקרבים בצורה גשמית. יש לי חברים שמאוד קרובים לליבי, יכול להיות שהם גרים רחוק, מה זה קשור בכלל? להתקרב אל השם זה להביא את ספר תורה אליי. ככה אני מתקרב. ככה הוא בא בקרבי? איך השם בא בקרבי? מה זה הפסוק הזה? איך השם יבוא בקרבי? כשאני אפתח לאמת האלוקית. כשאני אחיה אותה, כשאני נושא אותה, כשאני אזדה אותה, אז השם בא בקרבי. מה, השם זה נמצא בתוכה? אני אבלה מזוזה, אז השם יבוא בקרבי? אמרו לי, יש כדורגלנים ששמים תהילים בנעל כדי שיתקעו גולים. לא בדיוק השם בא בקרבם. הם גם מתייחסים לזה כמו קמע. כולם מתייחסים לתורה כמו קמע. מה זה המשפט הנוראי הזה? זה נשמע מאוד מרשים. למה נגפנו השם? זה מתחיל... אבל התשובה שלהם קטסטרופלית. יש לי קמע. אז מה קורה כשיש לך קמע? מסודרת. כולם צועקים. מה אתם צועקים? אם השם בא בקרבי, אז אני אהיה הרבה יותר עיר השמיים. הרבה יותר שמח, הרבה יותר נועז. הרבה יותר אחראי, הרבה יותר מבין את המורכבות, הרבה יותר מתפלל. סבבה! זה שארון השם בא למחנה ישראל, זה גם למחנה ישראל להיות הרבה יותר עלוב. במקום להיות חיילים, במקום להיות מקצועיים, במקום לתת את הלב, יופי, צעקות. המדרש אומר, נתנה עליי בקולה, על כן סניתי, יש פסוק כזה באיוב, על זה המדרש, על באחד, זה המדרש אומר את זה. מה, 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 מה השמחה הטיפשית הזאת? אם נגפנו השם, שכל אחד עושה חשבון נפש, מה הוא לא בסדר? כל אחד יחשוב איך הוא צומח, איך הוא מתפתח, מה הצרכות האלה? מה זה עזר? הפוך על הפוך על הפוך קרה. הביאו את הרון ראשון, הרון שזה לא קמע, זה לא קוס פוקוס. זה לא איזה אברה קדברה. זה אמת של חיים, ואם אתה לא מתאים לזה אמת של חיים, אז תראו את הקטסטרופה. וילחמו פלישתים וינגף ישראל וינוסו איש לו עליו. ותהי המכה גדולה מאוד ויפול מישראל 30,000 רגלים. מספר של אתמול היה נורא זוועתי והיום 30,000 זה כבר משהו. הצבא הישראלי לא נסוג, אין צבא ישראלי, מפורק לגמרי. כל אחד בורח, לאיפה כל אחד בורח? מה כתוב? וינוסו, אתם מכירו את המילה וינוסו? מי נס? אחבר, אחבר. נוס, 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 נכון ככה זה נשמע. מנוסה זה פאניקה! כולם שוכחים את הכל, כל אחד בורח, לאיפה הוא כל אחד בורח? לאגו שלו, לאוהל שלו. מה זה אוהל שלו? מה זה קשור? כל אחד רץ להציל את הבית שלו. או להתחבות בבית שלו. 30,000 רגלים. והארון אלוהים נלקח בשבי! מה השבי. ושני בני אלי מתו, חופנו פנחס. אחד הימים היותר בזויים בתולדות ישראל. הצבא הישראלי התנהג בצורה מאוד מחפירה, והמחיר היה כבד, כבד, כבד. אתם זוכרות, הצבא הישראלי יזם את המלחמה, ותראו מה קרה. ביום הראשון הייתה, היה הפסד, כבד. ביום השני, תבוסה מוחלטת. אין יותר צבא ישראלי, אין יותר משטרה, אין יותר חוק, אין יותר מי שישמור. עוד מעט יגיעו פלישתים לשילה ויהרסו את המשכן. זהו, זה סוף משכן שילה בפרק הזה. אין יותר משכן שילה. הם שרפו את המשכן, החריבו. אין יותר. יום קודר ונורא. עד כאן חלק א', עפנו עליו מהם. אפשר להתמקד בחלק ב'. חלק ב' מספר על לוחם אחד מתוך שדה הקרב. איש בנימין. יש לו שם לאיש הזה? יש לו שם? בברית מילה, נתנו לו שם? אז יש לו שם. בטח שיש לו שם. אבל השם לא כתוב פה. למה הוא לא כתוב פה? הנביא לא יודע את השם שלו. הוא נביא. אולי קוראו לו בנצי? לא יודע. אבל הנביא דווקא לא רוצה לכתוב את השם שלו. מתוך 30,000 ההרוגים, מתוך הנפילה של ירון בשבי, אתם יודעות מה זה נפילה של ירום שם? אתם יודעות איזה שבר רוחני זה? איך ילדים המשיכו להיות דתיים? איך? המשכן חרם, משכן משה 400 שנה. ארון האלוהים. זה השם מבחינתם, הקמה הזה. לא קמה, נכון. מה? 34,000 הרוגים ביומיים זה... באמת אין משפחה שמישהו לא נהיה ירום שם. באמת. באמת, כן.
ומה לגבי באמת המשפחה שלנו היום?
אם זה קמיה, זה משהו בעייתי. אבל אם זה גם... איך יודעים? איך יודעים לעניין מה את שואלת? למה זה מעניין? מה הכוונה איך יודעים?
אה?
את רוצה שלא תשיב בידים כדי לברר משהו? מה הכוונה איך יודעים?
לא, אנחנו רוצים שזה ממקום אמיתי.
נכון. ומכיוון שעינייך טובות ולבך עוד הרבה יותר, אז ברור לך שזה בא ממקום אמיתי. כנראה, נכון? איך ידעתי? כנראה, כנראה זה לא נגמר. תשמעי, אם זה אנשים קטנים ועלובים, שלושים ציצית ואומרים, זה יגן עליי, אז זה מאוד מאוד קטן. אבל אם זה אנשים שמוסרים את נפשם, מסתערים לתוך שדות האש, והם ביחידות החוד, זה אנשים האלה, שהם עושים הכל למען שורת ישראל, ומשם בעציצית, לא, זה לא במקום, אני אקח איזה קמיה ואני לא הולך לעבוד. אני חי על פחות טוב. הם רואים בזה איזה הגנה רוחנית, הם מבינים, זה גורם להם להבין שיש משהו מאוד מיוחד בציצית, כתוב זכרתם כל מצוותיים. אז נראה לי שדי קל להגיע להבנה שזה לא סתם כמה. זה לא כל מי שמכניס תהילים לנעליים, נראה לי. אבל בואו נמשיך. איש רע, בסדר, אני מתייחס פחות או יותר. אז איש אחד, התיאור ההיסטורי עוזב את המקרו ועובר למיקרו. אבל מאוד מאוד קשה להבין את הסיפור. ממש קשה. אתם תבינו את כל המילים פה בעברית, אבל אתם לא תבינו מה הסיפור אומר. אז בואו תתחילו, תקראו את שמונת הפסוקים האלה. כן, תנסו להבין, מילים מספרות סיפור. תנסו להבין את הסיפור. Thank you. אני אנסה, אין לנו הרבה זמן, אבל אני אנסה. יש לכם שאלות כבר?
כן.
שאלות, שאלות, שאלות. אני אשמח.
כן. אז יש איזושהי הדרגתיות, אתה יודע. אתה יודעת מה העניין הדרגתיות כאילו של למה מה קודם כל מהדברים כאילו כל הכלים שקרו בקרב, כאילו קודם כל אני רפו, אחר כך מתו, אחר כך הבנים שלו מתו, אחר כך מהרבות...
למה? זו שאלה של למה.
כן.
בואו מתחיל פסוק י' א', אתם מבינות פסוק י' א'? כן? והיה רוץ איש בנימין מהמערכה ויבוא שילה ביום ההוא. כמה הוא רץ? מכירות? הרבה? אפק, המערכה באפק, אנטיפטרוס. איפה זה שילה? איפה שהיום שילה? כמה זה? הרבה. איך עושים את זה? אם את מכונית, את מכונית, איך עושים את זה? נוסעים בכביש שיש עד צומת קסם, זה לא הרבה. עד בצומת קסם פונים מזרחה, ונוסעים את כל חוצי שומרון עד... עוברים את אריאל, צומת תפוח. עד בצומת תפוח יורדים דרומה עד שילה. כמה זה? לא מכירות, אף אחד פה לא גר בגזרה. 45 מה? דקות? כן, כי את עושה עיקוף. אם רצים ישר, אם רצים ישר זה 42 קילומטר. פחות או יותר. אני חושב להזכיר את מרתון, אבל שמיים וארץ לא קשור. האיש הזה רץ ביום ההוא, זה הכל עלייה גם. באוטו את פחות מרגישה, זה הכל עלייה. כי יפק זה בשפילת החוף, ושילה זה בגב ההר. אז האיש הזה רץ ביום ההוא עשרות קילומטרים. מתי הוא התחיל את הריצה? באיזה שעה הוא התחיל את הריצה לפי דעתי? יכול להיות שהוא יצא בבוקר מוקדם? יכול להיות? למה לא?
כי?
כי הוא מדבר שהיה הפסד, הוא ראה את ההפסד. הוא יודע שמגפה גדולה הייתה בעם, הוא יודע שלקחו את הרון השם. זה לא קרה בחמש דקות, נכון? אז בכל המוקדם הוא יוצא בצהריים, הוא מגיע לשילה באיזה יום? ביום ההוא. זאת אומרת, הוא הרביט ספרינט, תוך שלוש שעות בערך הוא הגיע לשילה, נכון? אחרי שהוא נלחם כבר יומיים. נלחם יומיים הוא לא ישב באיזה קוקפיט או באיזה חדר מצב. הוא חירניק בתקופה ההיא, הוא... ללחם זה קשה, אתם יודעות? גם אז זה קשה. זה לקחת חרב ו... זה 100,000 נגד 100,000. כולם מנסים להרוג את כולם. לא יכולה להגיד, תנו לי חמש דקות לנו. זה לא עובד. פעם חייל יהודי היה בקיסר, בקצבה של הקיסר הפרנציוזית. אמא שלו מאוד דאגה לו, שהוא עובד קשה. אז הוא לו, ילד שלי, אל תלחם כל כך קשה. תהרוג טורקי ותנוח. תהרוג טורקי ותנוח. אז הוא כתב במכתב, אמא, אני לא יכול להרוג טורקי ולנוח, כי אם אני ארוג טורקי ונוח, יבוא טורקי וירוג אותי. אז הוא אומר לו, למה שירוג אותך? מה עשית לו? בסדר? אז זה לא עובד בשדה המערכה. בשדה המערכה זה כמה שעות של... זה נורא כבד, חרבות זה מתפרסם, מישהו נותן מכה בכל הכוח. כשמישהו מנסה להרוג אותך, אז הוא לא עושה את זה בחביבות. ומכל צריך להשתולל, 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 שזה מפרק, זה מתיש. הוא עושה את זה יומיים רצופות, האיש הזה. והוא אחרי זה מחליט להרביץ ספרינט לשילה. למה? שאלה גדולה היא למה, נכון? בשביל נסיגה לא צריך לרוץ 40 דקות לשילה. 40 קילות לשילה, בטח כששילה זה לא בנימין, הוא לא רץ הביתה. כתוב הינוס, הוא לא רץ הביתה. אם מישהו רוצה לסגת, שיברח איזה 5 קילומטר מהצידו, יתחבא באיזה חופשה. גמרנו. גמרנו, מה? או שיברח לבית שלו. הוא לא ברח לבית שלו. הוא רץ לשילה. הורד זה שלו. כתוב להם כי הוא רוצה לבשר, נכון? כתוב, היה לו מבשר. מה בוער לו לרוץ? עכשיו תראו, מרתון, שמעתם על מרתון, נכון? מרתון זו מלחמה של יוון מול פרס, שבסוף יוון ניצחה, ואז הרץ, רץ ממרתון לאתונה, כדי לספר ניצחנו, והאגדה אומרת שהוא נפל מת. היום במרתון לא נופלים מת, כי מתאמנים איזה שנתיים, וכל הדרך יש עמדות כאלה של ג'לים ושתייה ובדיקה, אבל לא, לא, לא עמדות ולא ג'לים ולא שום מקום. הוא רץ, 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 הוא לא מת כנראה, הוא עוד מדבר, הוא נשם. אבל למה? למה? מה חשוב? תגיע מחר, תגיע עוד יומן. משהו מאוד 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 חשוב לאיש הזה, לבוא לשילה דווקא ביום הזה, בסדר? בואו נמשיך. מדב קרועים, למה מדב קרועים? הוא היה במלחמה, זה אלים. אבל למה זה כתוב? אבל. והאדמה על ראשו, למה יש לו אדמה על ראש? אבל? זה עוד אבל, לשים אדמה על הראש? שים אפר לחתנים. יש לו אדמה על הראש. אני מסתכל על השעון, והשעון מסתכל עליי, ושנינו חושבים ביחד מה אפשר להפיק מהדקות הקרובות. בואו נעשה. ויבוא והנה אלי יושב על כיסא ידר. אני שואל אתכם, בסדר? איפה אלי ישב? אנחנו נתחיל את זה היום, נסיים את זה כנראה בשבוע הבא. זה שילה, שילה. זה המערכה. פה יושב אלי, זה לא לפי קנה מידה, כן? פה יש 42 קילומטר, פה פחות. בסדר? וזה עוד שילה, אלי, המערכה. האיש בא מפה, בסדר? את מי הוא פוגש? בואו נראה. ויבוא, איזה פסוק זה? ויבוא, והנה, מה הוא פוגש? אלי, כי אלי לא בתוך היום. אלי יד דרך, פה זה הדרך, ואלי יד זה על יד. ואלי יושב על הכיסא יד דרך מצפה. למה אלי יצא החוצה? כי הוא מודאג. כי היה לי בוחרות על הערון האלוהים. והאיש בא אליי, הגיד בעיר, ותזעק כל העיר. העיר פה, ואלי פה, מה האיש עושה? עוקף אותו, נכון? כן? מובן את פה? הוא בא להגיד בעיר מה, מה עשה כל העיר? מה שאני הייתי עושה בשישמור, 30,000 הרוגים, ארון נמכח ושבי. אז זה עבוד, נכון? אז כולם הולכים לצרוח. הם כולם מבינים שהם התעלמנו, ושאבא שלהם נהרג, ומי יודע מה יהיה מחר, ושמשכן שלו יהרס עוד מעט. זה לא נעים להפסיד מלחמה. אז הוא בא, הוא עוקף את אלי, והוא בא להגיג העיר, ותזעק כל העיר, וישמע אלי את כל הצעקה, ויאמר מה כל ההמון הזה? ואיש מיהר ויבוא ויגיד לאלי, מה לא הגיוני בפסוק הזה? לגמרי לא הגיוני.
למה הוא דילג?
זה הפסוק הקודם. מה? איך
הוא שמע את אלי?
תסבירי.
הוא היה בעיר, היה קצת
מיורד. מה המרחק, את אומרת, מה המרחק בין פה לפה? זה שילה וזה אלי. מה המרחק בין, בוא נגיד קילומטר, בסדר? תראו, אני אגיד מה הסתירה, אני אסביר את השאלה שלך, אני צדקתי. אני אגיד את הסתירה. האיש בא להגיד בעיר, וכל העיר שמעה ותזעק כל העיר. זאת אומרת, באיזה כל האיש דיבר? נניח שהעיר לפחות יש שם 40 בנות, כן, יותר. אז אמר, תשמעו מה קרה, וכולם התחילו לצרוח, כן? מי לא שמע מה קרה? אלי. זאת אומרת, הוא דיבר עם הרבה אנשים, יש שם 400 לפחות, אם לא 4,000, אם לא 40,000, בסדר? הוא דיבר בקול, וכל העיר שמעה. מי לא שמע? אלי. למה אלי לא שמע? כי הוא רחוק, נכון? לא כי הוא זקן. בגלל שהוא זקן, עיניו כמה, לא יוכל לראות, לא אוזניו כמה, בסדר? אז הוא פה נניח מרחק קילומטר, מרחק שלא שומעים מישהו מדבר בקול, בסדר? כי כל העיר שמע, והוא לא שמע. מה הוא שמע, אלי? את כל הזעקה. כשמאות אנשים מתחילים לצרוח, את זה הוא שומע. ואז הוא אומר, מכל ההמון הזה. והאיש מיהר ויבוא יגיד אלי, ואת שואלת עכשיו, איך האיש שנמצא פה שומע את אלי? אלי לא שמע אותו. אז איך הוא שומע אותו בחזרה? האיש נמצא פה ואלי פה, וכשאלי שואל, אז מיד רץ אליו? מהר. ומישהי פה שאלה, רגע, קודם דילגת עליו, אז מה עכשיו אתה נזכר לחזור אליו? פסוק ט"ו, ואלי בן 98 שנה ועיניו כמה ולא יכול לראות. מבינו את הפסוק הזה?
אבל לא חושבים שהם יחיד
בהם,
איפה
שהם נמצאים.
למה
לא? מתבצר? הכל עבוד. אין מה לראות. אין צבא כבר, נגמר. הכל עבוד. הם יבואו עוד מעט, אין מה לבצר. אין, הכל עבוד. זה ייאוש טוטלי, זה שלטון פלישתי. הצבא מושמד, נגמר הכל. לא יעזור להתבצר. הצבא הפלישתי יסרק את הכל. אולי התבצרו, פירקו את הכל. אבל רגע, את פסוק ט"ו הבנתם? פסוק ט"ו, יש שאלה אחת על פסוק ט"ו, נכון? למה זה מעל? כמה זה נעמדו? למה זה מעניין אותם? למה זה כתוב? מה זה קשור? איזה צבע היו השערות שלו, וצבע הייתה לו החולצה שלו, היה עם סנדלים, הוא נעמד. איפה זה רלוונטי? נכון, זה נדחף לכם איזה הסיפור? נכון? אבל לא באמת. זאת ברור שהנביא לא דחף את זה, אבל לנו זה נראה, תהיו נדחף את זה הסיפור. אני אגיד לכם, אני אעצור פה, אבל אני רוצה לומר משהו על הפרק הזה. אני חושב ששמונה פרקים, שמונה פסוקים, סליחה, שכשלומדים אותם טוב, אז מבינים הרבה יותר מה שהפסוקים האלה. מבינים איך לומדים תנ"ך, אפילו הייתי אומר כזו יותר בומבסטית. איך לומדים תנ"ך, זאת אומרת, איך הנביא כתב את התנ"ך. אנחנו לא מבינים איך הנביא כתב תנ"ך, יכול להיות שהרבה הרבה פעמים נפספס כשנלמד תנ"ך ולא נבין מה קורה. בפרק הזה יש פה עוד הרבה קושיות. עוד המון קושיות מצפי פסוקים. הקושיות האלה הכריחו אותנו להבין את הפרק בצורה אחרת, ואז יפתחנו את העיניים בכלל להבין איך לומדים תנ"ך, ברכת השם, כתוב.